כבוד הנשיאות הנכבדה, נשיא הנשיאים, כבוד הרב הגאון רבי רצון הרוסי שליטה, שעומד על המשמר, דוחף, מניע את כולם לכך שמשפטי התורה ייושמו יום יום, שעה שעה, בחיי עם ישראל. ברוך השם זכה בעקבות פועליו הרבים שקמו הרבה בתי דין לממונות, שכולם חותרים תמיד להגיע אך ורק לתורה האמיתית שניתנה לנו, שהיא נצחית ולא מתחלפת לפי מצבי רוח של זה או של ההוא, או לפי כל מיני חישובים אחרים. וכמו כן, הבנים הנכבדים, המנחה, היושב ראש, שעומד יחד איתנו כשלובי זרוע בבתי הדין, לעזור, לסייע בכל מה שצריך לעמוד במערכת הגדולה הזאת. ישר כוחו. הדברים שהוא דיבר כמובן אינם מתייחסים אליי בכלל, כך נראה לי, לא יודע, איזה כתובת הם מוענו, אבל בכל זאת אני מודה לו על רצונו הטוב, על ליבו הטוב. ימשיך הלאה באמת במשימותיו הגדולות. שתמיד אמרתי, הוא נקרא היועץ המשפטי שלנו, הוא יועץ המשפטי של בתי הדין, לא נגד בתי הדין, אלא של בתי הדין. ובטרם אפתח את דבריי, אני רוצה רק, זה באמת לקהל החשוב של רבני ישראל, דייני ישראל, טרם אפתח את דבריי, אני רוצה רק לעמוד על החשיבות הרבה של משפטי התורה שישנם. אנחנו קיבלנו תורה, כל קבלת התורה כתובה בתורה בפרשת יתרו, ושם התורה מתארת את שיא השיאים של מתן תורה, איך שזה נראה, הקדושה הגדולה, רוח השם, הקדוש ברוך הוא שמופיע. ומעניין, אילו היו שואלים אותנו, כשמסיימים את כל התיאור רב ההוד הזה, מה היה צריך להמשיך פרשה שלאחריה, אחרי פרשת יתרו? היינו אומרים, לפחות אולי, צריך לדבר על המשכן, שזה המשך לקבלת התורה, או על קדושת קורבנות, או על קדושת הכהנים. והנה פלא, מיד אחרי פרשת יתרו, מופיעה בתורה פרשת משפטים, שהיא עוסקת לכאורה בדברים, בגזילות, בגניבות, בשומרים, יחסים בין שומרים, בעבדים, הלכות עבדים שבעקבות המשפט. הלא דבר הוא אם התורה מצאה לנכון לצרף, לאחד מיד אחרי מתן תורה את המשפטים. התשובה לכך היא, הלא דבר הוא, התשובה לכך היא, ישנו מדרש נפלא. המדרש אומר, אני אצטט את לשון המדרש. כתוב במדרש, אמר רבי לוי, למה דבר דומה? המדרש הוא פרשת שופטים, למלך שהיו לו בנים הרבה, והיה אוהב את הקטן יותר מכולם. והיה לו פרדס אחד, והיה אוהבו יותר מכל מה שהיה לו. אמר המלך, נותן אני את הפרדס הזה שאני אוהבו מכל, לבני הקטן שאני אוהבו מכל. והמדרש מצטט את הפסוקים של אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ולמשפטים. לכאורה, יש כאן איזה משחק מילים, הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט, אוהב את ישראל, אוהב את המשפט, אבל למעשה, כשנתבונן היטב, תמון כאן סוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי את התורה, והתורה צריך ליישם אותה. מי יישם את התורה? מי הוא שראוי ליישם את התורה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא על עם ישראל? זה רק מי שהקדוש ברוך הוא אוהבו ביותר. וזוהי איפה ההצמדה שישנה, השילוב שבין המושג הזה של תורה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, המשפט שאני אוהב, ועם ישראל. מפני שנכון, אין ערך כמו לימוד התורה, אבל בלי שום ספק, היישום בחיי היום-יום זה הדבר הגדול ביותר. ואני רוצה רק לצטט דבר נפלא בשם רב אברום, אחיו של הגאון מבינה. כתוב, מי ש... כתוב בירושלמי, כל הלומד תורה ואינו מקיימה, נוח לו שנהפכה על שילייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. אומר הגאון, אחיו של הגאון, מה נאמר כאן? אומר את זה בשם הגאון. נאמר כאן דבר נפלא. כשיהודי יושב, לומד תורה אפילו, אבל כפי שהמדרש אומר, ירושלמי אומר, שמקיימה, זה שתי בחינות. יש לימוד תורה ויש לקיים אותה, ליישם אותה. נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. מדוע? הרי כשנמצאים בבטן האם, יושבים ולומדים תורה עם חברותא הכי טוב שיש בעולם, עם מלאך. אבל כשהוא יוצא לאוויר העולם, אז אם הוא ממשיך רק ללמוד התורה, אז הוא יכול היה לעשות את זה שם. יכול היה לעשות שם. אבל מה שמיישמים את התורה, לכך נשלחנו לכאן. והזכות הגדולה הזו ליישם את משפטי התורה, זה כפי שאמרנו בניצוחו של הרב הגאון, הרב הרוסי, שליטה, נעריך הקדוש ברוך הוא ימיו בטוב ונעימים, וכל הציבור, הקהל הקדוש שאיתנו יחד, וכל תפוצות ישראל, שיחד מיישמים את משפטי התורה, הוד זיו התורה. ולכן, כבר לא נאמר עלינו שמוצב שנהפכה שלייתו על פניו. הנושא שרציתי לומר, לדבר עליו היום, כפי שנאמר, אבל הקריא כאן הוא אחר קצת, כפי שנאמר, גרימת נזק בעקבות ביטול הסכם חוזי. וכאן הכוונה היא למקרה שהיה שגרימת הנזק לא הייתה מחמת, לא אמרתי מחמת ביטול ההסכם החוזי, אלא עקב, בעקבות ביטול הסכם חוזי. ומעשה שהיה כך, בפני בית הדין הוגשה תביעה על ידי בעל מפעל כנגד אדם שעבד אצלו אדם עבד אצלו, אחרי זה הוא פיטר אותו. בעל המפעל פיטר אותו בתוך תקופת העבודה. תוך תקופה שהיה צריך לעבוד. האדם הזה, אחרי שפיטרו אותו, הלך ועשה דבר פשוט מאוד. כל כך כעס שפיטרו אותו, הוא ידע סוד מקצועי, סודות מקצועיים של אותו מפעל. והמפעל הזה היה מפעל מצליח, היה מפעל ייחודי בייצור של הדברים שהוא ייצר. הלך הוא וניגש למפעל מקביל, שהיה בשעתו בתחתית הסולם, שלא יכול היה לעמוד בתחרות עם המפעל שהוא עבד בו, לא הלך, ומסר את הסודות המקצועיים האלו לאותו מפעל, ומאז המפעל, הוא היה מפעל מתחרה של המפעל הראשון, ובועיל וכך, במשך הזמן ירדה התפוקה והביקוש למפעל הראשון, היו להם הזדקים גדולים מאוד מזה, מתכוונו לפסי ייצור גדולים, רצו לעשות, ולאור זאת שהוא מסר את זה לחברה המתחרה, אז ההזמנות אצלם פחתו מאוד. עכשיו הוא טבע אותו לדין, הוא רוצה שהוא ישלם לו על כל הנזקים. ההתגוננות של העובד הייתה, הוא פיטר אותי באמצע, ולכן החלטתי לנקום בו, הוא אמר בורס, החלטתי לנקום בו, והלכתי לעשות כך. עכשיו השאלה, מה החיוב שלו? מבחינה הלכתית, כשניתן להגדיר מה הוא עשה, אותו אדם הלך, הוא לא הזדיק בידיים, אותו אדם הלך ומסר את הסודות המקצועיים לחברה אחרת. אנחנו תכף נדבר על זה, אם זה היה לכתחילה סוכם שאסור לו ושהוא חייב לשלם או לא, תכף נדבר. אבל בתחילה נראה את יסוד הדבר. אי אפשר להגדיר את זה אלא כגרמי. אבל לגבי גרמי, הרי גם כן יש מחלוקת תנאים אם דנים דיני דגרמי או לא. רבי מאיר דיין דיני גרמי, להלכה נפסק גם ברמב"ם וגם בשולחן ערוך, שאנחנו פוסקים שבדיני דגרמי חייב, שזה היה במזיד. אם זה היה בשוגג הוא פטור, אבל כאן זה מפורש היה במזיד, אז לכאורה יש מקום לחייב אותו. אבל בעצם יש כמה טעמים שמהם אין לנו מקור, אי אפשר בהלכה לחייב אותו. ונראה את זה כסדר. יש לנו כלל, מי שחובל בחברו חייב לשלם לו חמישה דברים. בין הדברים שהוא חייב לשלם לו זה שבט. כלומר, חידוש של התורה שאף על פי שלא עשיתי בפועל שום דבר, אבל מנעתי ממנו לעבוד, הוא לא עובד, שבט. עכשיו נשאל שאלה, באדם המזיק, אנחנו יודעים, כתוב בתורה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. אז התורה מפורש חיבה על שבט. מה הדין אבל במזיק על ידי גרמי? האם גם במזיק על ידי גרמי ישנו חיוב של חמישה דברים, כולל שבט, או שלא? אולי מזיק על ידי גרמי חייב לשלם רק נזק, אבל גרמי אולי, אבל שבט הוא לא חייב אולי לשלם. נראה תכף. זו השאלה. למעשה, נראה שזו מחלוקת הראשונים בשאלה הזאת. אם גרמי חייב לשלם חמישה דברים, כל הדברים. הטור מביא במפורש בשם הרמה שלא משלמים חמישה דברים רק במקום שהזיק אותו בידיים. לפי הרמה הזה, טור ברמה, יוצא האדם הזה לא הזיק בידיים, תכף נראה. אבל בתוספות משמע מפורש שגרמי חייב אפילו בכל חמישה הדברים. כל חמישה הדברים, כל השבט. יש תוספות מפורש. תוספות אומר, תוספות אומר, במציע, בתחילת פרק האומנים, שואל תוספות, פועלים שבעל הבית התאה אותם, ואחרי זה לא נתן להם לעבוד. לא, בסוף לא נתן להם לעבוד. כתוב, אין להם עליו, אלא תרעומת. שואל תוספות, עמי, הרי קיימלן כרבי מאיר דדיין דיל דגרמי, אז למה לא ייתן להם כפועל בטל, כיוון שעל ידו התבטלו באותו יום? כך לשון תוספות. מתרצים התוספות, דיש לומר, דמיירי באופן, שכשחוזר בו בעל הבית, עוד ימצאו הפועלים להסתכר, יוצא שהוא לא גרם להם הפסד. אי, למה יש להם תרומת עליו? בגלל שהם צריכים ללכת לחפש, בגלל הצורך. אבל עצם העניין לא היה כאן הפסד. לכן הוא פטור מלשלם להם. רואים מתוספות, ברור, שאם באמת היה להם הפסד, אז הוא חייב לשלם להם. אי, מה זה? זה רק גרמי. בכל אופן, שיטת תוספות, וכך יש ראיה גם כן מרמב"ן, שהם צוברים שגרמי גם משלם חמישה דברים. עכשיו צריך להבין מהי המחלוקת של הראשונים הללו אם על ידי גרמי גם כן חייבים לשלם חמישה דברים. אני חושב שיש כאן יסוד גדול במהות החיוב של דין דגרמי. יש לנו צד אחד להגיד, מן התורה גרמי פטור, נכון? מן התורה גרמי פטור. באו חכמים וחייבו על גרמי גם כן. אפשר לחקור מה הפשט בזה. האם חכמים אמרו שאף על פי שמן התורה גרמי פטור, אנחנו אומרים שלגרמי יש דין של אדם המזיק, או זה צד א', וזאת שיטת תוספות והרמב"ן. צד ב', לומר, לא. חכמים חייבו אמנם על ידי גרמי, אבל חכמים לא אמרו זה כנס. אמרו חכמים, במנותק בכלל ממה שיש פרשת נזקי אדם בתורה, אנחנו אומרים, שהאדם המזיק חייב לשלם. אז מה הוא חייב לשלם? רק נזק. אבל מאיך תזל חייב אותו? בחמישה דברים. השאלה ברורה. אם על ידי גרמי חזר אמור שזה נקרא כאדם המזיק ממש, או כפי הפרשה שבתורה, על כל ספיחיה, או לא. בעצם, יסוד השאלה הזו ישנה בדבר דומה בקשר למחלוקת רמב״ם וגאונים. הרמב״ם אומר שהגאונים אומרים שנטע רווי, רווי נוהג גם בחוץ לארץ. כך אומרים הגאונים. הרמב״ם חולק. הרמב״ם אומר, הרי בעצם עולה עצמה בחוץ לארץ רק הלכה למשה מסיני. זה לא, זה הלכה למשה מסיני, לא כתוב בתורה, בתורה כתוב כי תבוא אל הארץ. יש הלכה למשה מסיני. ממילא אומר הרמב״ם, על מה נאמרה הלכה? על אורלה. על רווי לא נאמרה הלכה. זה מחלוקת. אומר רב חיים אבל ואופל, מה המחלוקת של הרמב״ם והגאונים? המחלוקת היא פשוטה. השאלה הזו, האם כשהלוך אל המשה מסיני אמרה שיש דין של אורלה בחוץ לארץ, האם אמרו בזה את כל ההלכות, כמו זה העתק תואם לאורלה בארץ ישראל? זה צד אחד. ולכן גם הספיחים של אורלה, מה זה? גם כן כרווי, גם נוהג בחוץ לארץ. או שלא, אני אומר, יש הלכה למשה מסיני, אבל זה מנותק לחלוטין ממה שנאמר בתורה, לגבי פרשת אורלה. כאילו, אפילו אם לא היה בתורה, אין בתורה, יש אורלה בחוץ לארץ. אז מה זה? רק אורלה? מה פתאום שיהיה גם כן רווי? יש גם כן, אני לומד כפשט בנתיבות, לגבי, יש לימוד על גזל אקום שאסור, כי כתוב וחישב עם קונהו. בכל אופן, דין של השבת הוידה, של השבת גזילה, אין אצל גויים. אין אצל גויים. למה? אז ההסבר הוא גם כן זה. יש פרשת גזל בתורה, לגבי גזל ישראל. יש עוד פסוק של ממנו לומדים שיש גזל גם כן אצל אקום. אבל השאלה היא, האם הפסוק מגלה שאותה פרשה של גזל ישראל ישנה גם כן לגבי אקום? או שלא, במנותק לחלוטין ממה שכתוב בתורה, יש כאן גם כן. זו השאלה. אומר הנשיא, וזה טוב בנו, שהרבה מן האחרונים אומרים שגזל אקום זה רק בדרבונו נסור, רק מחילול השם, ושאין דין של השווה. התשובה היא לא, זה לא ראיה. נכון שגזל אקום מן התורה, אבל התורה לא אמרה שאותו דין שיש בגזל ישראל, יש גם בגזל אקום. ממילא אני אומר, זה המחלוקת כאן גם כן, בתוספות מצד אחד, שמחייבים בגרמי, בחמישה דבורים, כולל שבס, לבין הרמה שמביא הטור, ששם נאמר שאין על גרמי דין של שבט וכל ארבעה דברים, חמישה דברים. עכשיו נראה. אבל האמת, יוצא לפי זה, שלכאורה בנידון שלנו, הוא הזדיק על ידי גרמי, אז זה תלוי במחלוקת, אם המזיק על ידי גרמי, חייב על שבט. ממילא הואיל וזה מחלוקת הפוסקים, מחלוקת הפוסקים, אז אין מקום לחייב אותו מספק, מספק לא מוציאים המון. אבל האמת, אני חושב שבעצם זה לא צריך להיות תלוי במחלוקת הזו, אלא לכול אלמה אין מקום לחייבו. למה? בעצם זה לא מושג שהוא גרם ביטול מלאכה לבעל המפעל, לא זה הגדר כאן, אלא הוא מנע ממנו רווח, נכון? ביטול מלאכה זה הלכה מיוחדת של שבט, נכון? נאמר הלכה מיוחדת של שבט. אבל כאן הפירוש הוא הבית חרושת לא עובד באותה מתכונת שישנה. והשאלה הזו, תמיד יש לנו, התורה חידשה שבט חייב, נכון? בעצם תמיד יש נפקא מינה גדולה בין אדם שמזיק את השני לבין כסף, לבין מניעת רווח. ויש רמב"ן מופלא, הפלא ופלא על זה. ממקום אחר, רעיון נפלא. הגמרא בקידושין אומרת, עד היכן כיבוד אב? מה השיעור שבאדם חייב בכיבוד אב? אומרת הגמרא שם בקידושין, צאו ראו מה עשה עובד כוכבים, זה קידושין למד, עמוד א', צאו ראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודם ונתינה שמו. פעם אחת ביקשו חכמים אבנים להיפות ב-60 ריבו, והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציערו, ועל ידי זה הוא הפסיד הרבה כסף. שואל הרמב"ן קושייה חזקה, אם הגמרא אומרת עד היכן כיבוד אב, אז הפשט בגמרא הוא ברור שזה לא איזה מידת חסידות, לא משהו שזה מעל, אלא עד היכן כיבוד אב, עד כמה החיוב של מצוות כיבוד אב. שואל הרמב״ן, קושיה עצומה, בגמרא יש שאלה אם כיבוד אב זה מי של אב או מי של בן. הגמרא פוסקת כיבוד אב מי של אב. אם כן, שואל הרמב״ן, למה הוא מחויב בגלל הכיבודיו שלו? והגמרא אומרת, עד איכן? זאת אומרת, זה הלכה, זה לא לפני משורת הדין, זה הדין. הוא הפסיד כל כך הרבה כסף. למה הוא חייב להפסיד כסף? הרי כיבודיו זה משל אב, לא משל בן. אני הוספתי עוד יותר. על מצוות עשה הרי יש לנו כלל, עד כמה צריך להפסיד על מצוות עשה? עד חומש. ותראו כמה כסף שהוא הפסיד בשביל זה, אני לא יודע אם... כל ימי חייו אם הוא יעבוד לא יהיה לו רבע מכמה שרצו להציע לו בעד העיפוד הזה, בעד האבנים. זה שואל הרמב״ן. אתם יודעים מה מתרץ הרמב״ן? אומר הרמב״ן כמה מילים. מכאן משמע דמניעת רווח לאו כאיבוד ממון דני אלא כחיסרון כיס. הרי לנו מפורש בדת מה שמסביר הרמב״ן, שיש הבדל בין, בכיבוד אב, יש הבדל בין כסף לבין מניעת רווח. מעניין שגם בתשובות לפי זה יוצא, שהכל מה שהיה כאן אצלנו זה רק מניעת רווח. או עד כבדון את זה שעשה בגופו. אז אומרים הראשונים שעד, עד כבדון אבל הוא עשה את זה בגופו. נכון, נכון, פתור, כן, כן. אבל נכון, לא, מעט כדי נבון איזה ראייה. השכוח. יוצא איפה? לפי הכלל הזה שאנחנו אומרים, ישנו עוד תשובת מערם, שבמערם כתוב בפורש, שמה שדנים דין לדגרמי, זה רק במפסיד חברו על ידי גרמתו, כך הוא אומר, מפסיד אותו. כסף. הוא מורמק בו שיטת הרמה, אבל במקום שהיה יכול להרוויח וגורם לו בגרמתו שאין מרוויח פטור, והוא מביא ראיה, אותה ראיה שטוסות, מטוסות, מה שטוסות, הסוחר את האומנים ואיתו זה אל זה אין להם אלא תרעומת, והוא מביא גם המערם את הירושלמי שהמבטל כיסו של חברו פטור. אומר המערם, רואים שפטור בכל מקרה, במבטל כיסו של חברו, גם כן פטור, וגם מניעת רווח ממש, בכל אלו הוא פטור. ממילא לפי זה, יוצא לנו, ממילא לפי זה, יוצא לנו חידוש גדול מאוד. שימו לב. דנים הרבה, יש הרבה שאלות ותשובות בקשר לשאלה תמיד של זכויות יוצרים. זכויות יוצרים בספרים, ידוע שהיה מחלוקת גדולה בין דפוס לויטה שהיה בשעתו, שהדפיסו שעס אחר, היה מערם בנט שאסר להדפיס אחרי זה, ורב קיבי איגר, התיר להדפיס, והיה שערה גדולה. ויש הרבה הרבה שמדברים בקשר לשאלה הזו של זכויות יוצרים. שימו לב. לפי דברינו אנו, שבמקרה כזה שאני הולך ולוקח ממישהו, מעתיק ממישהו, כל מה שנעשה ועל ידי זה הוא טוען שהוא ניזוק על ידי זה, אז אמת לעמיתה. הרבה גדולים טענו ואמרו שאסור ואסור ואסור. אבל כל ההלכה הזו, שימו לב, זה מתמקד רק בהלכות האלו של הרחקות, איסורים, או כלל שארית ישראל לא יעשו עוולה, וכמו בלא יחפור יש דינים של הרחקות, אני המאפר בחררה, כל אילו דינים שאסור לעשות את זה. אבל בדיעבד, אם אסור, אין מקום בהלכה לכאורה לחייב. כך יותר. יש רק רשי אחד, שהרשי הזה אבל הוא חידוש נפלא, ומרשי יוצא שהוא רוצה להכניס את אחד שגורם הפסד לחברו, גם מי, רשי רוצה להכניס את זה במסגרת, אתם יודעים של מה? של גזלן. כך יש רשי. איפה הרשי? הרשי אבל לא מובן. הרשי הוא בגיטין, דף נ"ב עמוד ב'. כתוב שם במשנה, מטמאה, מדמאה, מנסך, אומרת הגמרא איתמר, מנסך, רב אמר מנסך ממש, ושמואל אמר מערב. שואלת הגמרא, מי שאומר מערב, למה לא אמר מנסך? אומרת הגמרא, אם הוא מנסך לעבודה זרה, אז הרי קים לי ודרה במיני. שואלת הגמרא, ואידך, רב שאומר מנסך ממש, הוא מנסך לעבודה זרה. ובכל זאת, במזיד חייב. למה? נגיד קים לי בדרה במיני, הוא הרי עושה את זה בשביל עבודה זרה. אומרת הגמרא כדרב ירמיה, דאמר רב ירמיה, משעת הגבהה הוא דקנה, מתחייב בנפשו, לא הבי עד שעת ניסוך. כלומר, הפעולה של הגבהה קודמת, ומנסך, זה רק אחרי זה. אז אם זה לא תואם יחד, זה כבר יש גמרא גם בכתובות, אז לא שייך, קים לב לרב מיני. ושבהתחלה הוא כבר עשה את העניין הממוני, אחרי זה יש העניין של חיוב נפשות. רשי מוסיף שתי מילים, יש רשי דיבוע מתחיל, שתי מילים אומר רשי, וכל כך משמעותיות. דאגבה, אומר רשי, על מנת לגוזלו. מה הולך כאן? הבן אדם הזה, איזה נזק הוא עושה שהמשנה אומרת שבמזיד חייב, אתם יודעים? הוא לא, אף אחד, הוא לא הזיק שום דבר את הדבר. רק מה? הוא גרם שזה יהיה יין נסך, שאי אפשר יהיה להשתמש בזה. אז זה רק גרמי, וככה משהו מהגמרא. וכמו שאנחנו אמרנו, גרמי, זה דבר, אחד מהשניים אמרנו, זה כנס חכומים, כן, כנס חכמים, ואין מקום, זה רק כנס. רשי אומר, על מנת לגוזלו, שאם, וכאן יש לנו חידוש עצום ברשי, שאם אני לא גוזל את גוף החפץ אפילו, אלא אני מוריד, מסלק, את כל הערך, את כל השוויות של החפץ, אף על פי, אתם שומעים חידוש עצום, אף על פי שלא עשיתי בגוף, לא לקחתי את גוף החפץ אליי, רק החלתי עליו סיבה, שהוא לא יוכל להשתמש בזה. זה הזק על ידי גרמה, ברור, וזה הזק, כאילו ניכר הגמרא מדברת שם, בכל אופן במזיד חייב, ומה שלא אכפת לנו מה שבמזיד חייב, ושגרמי חייב, אבל מה שרשי אמר, שכשהוא הגביע לעשות את הנזק, זה נקרא על מנת לגוזלו. איך זה גוזלו? זה גזילה? אני אומר לכם, זה הרשי. הרשי הזה הוא, אין לי שוב לרשי, שלכאורה ככה משהו מרשי, אבל למעשה, כפי שהראינו דעת רוב רובם של ראשונים, שאין מקום לקרוא מזיק על ידי, בצורה כזו שאני מזיק על ידי גרומה, זה רק כנס חכמים לפי דעה אחת, ובפרט שזה שבט, בוודאי שלא. ואולי נחלק בין מזיק בגופו, בין עושה גרמי בגופו, לגרמי על ידי בממונו. יכול להיות. עכשיו, רק דבר אחד רציתי לומר, שעד עכשיו דיברנו על השאלה רק אם, לא סתכלנו אם היה הסכם כזה בסחירות, שהוא ישלה, שהוא יתחייב, המחתימים היום על חוזים, שאל תעביר את הסודיות, אל תעביר את הסודיות, והשאלה האם היה כזה הסכם בחוזה, אם זה נפקימינה או לא. לכאורה נראה, שאפילו אם היה הסכם כזה בחוזה, אז הכל זה רק דינים מבחינת ההלכה. אסור לו לעשות את זה, אסור לו לעשות את זה. אבל איפה יש התחייבות ממונית ללכת להגיד שהוא יצטרך לשלם בדבר כזה שהוא מסר את הסודות? אין מקום לחייב אותו, כפי שאמרנו. אי, הוא יתחייב בגלל הסחירות, ובהסחרות, ובסחירות יש לנו כלל תמיד, שכשיש עסקה בין שני צדדים, אז זה סחירות, אז מועיל אפילו קניין על דבר שלא בא לעולם. קניין רגיל אין על דבר שלא בא לעולם, אבל הסחירות מועיל על דבר שלא בא לעולם. יש לנו ראיה מפורשת מפסוק בפרשת השבוע שעבר, בפרשת וייצא, שיעקב עשה הסכם עם לבן, הוא אמר לו, ברודים, עקודים, הכל יהיה שכרי. מה, יעקב לא יהיה הלכות? מה זה? זה דבר, דבר שלא בא לעולם. איך הוא עשה הסכם כזה איתו? מה זה שווה? אומר הקצות שמכאן ראיה ששכירות אפשר להתחייב על הכל. אפילו על דבר שלא בא לעולם. אם אני עושה הסכם, אני נותן, אני מזכיר את עצמי אליך, אני יכול להתנות איתך ולעשות תנאי, אפילו לא צריך עניין על זה. אפילו על דבר שלא בא לעולם. נכון שיש ריבוש, שהריבוש בכלל אומר שלפני מתן תורה הועיל קניין גם על דבר שלא בא לעולם, וככה הוא לומד פשט בעשיו, אבל הקצות החושן אומר, מכאן ראיה ברורה שאין מועיל אפילו על דבר שלא בא לעולם גם כן מועיל קניין. אבל למעשה זה לא שייך לעניין שלנו, שכל מה שאנחנו מדברים בסחירות, הכוונה היא הפוכה. בזמן שאני נותן את העבודה, ואני נותן את העבודה, אז אני יכול להתנות כל מיני תנאים שאני אעבוד אצלך, גם לקבל דבר שלא בא לעולם ועוד דברים. אבל לא מצינו להפך. וזה החזוני שאומר עוד יותר, מעניין, החזוני שאומר על כתובה, שכתובה מועילה מדין סחירות גם כן. אבל לא מצינו להפך שהמזכיר, זאת אומרת, זה שסוחר את העובד, שהוא יוכל להתנות תנאים על דברים שלא תופסים. ושהסברה היא פשוטה מאוד. אני משתעבד לך. כנגד השיבוד, אתה נותן לי הכל. אפילו לא דבר שלא בלא אילום. אבל מה השיבוד על העבודה? אבל אם סתם שיבוד, התחייבות לשלם כסף, זה לא שיבוד של סחירות. זה לא שיבוד של סחירות. ומצד הפועל עצמו, אין מקום להוסיף עוד תנאים לחייב אותו. ולכן, לפי כל זה, לכאורה, אפילו אם יכתבו הסכם בסחירות שאסור לו למסור חובות, סודיות, גם כן יכול להיות שאין מקום לחייב אותו, אלא אם כן תהיה התחייבות מפורשת. הוא אומר לו, אני מתחייב לך כך וכך כסף עכשיו, ואני, זאת אומרת, אני אבטר על הכסף הזה, אם יתברר שלא מסרתי את הסודות הרפואיים, את הסודות המקצועיים. אבל בלי זה אין מקום לחייב אותו. אני אמרתי, זה הכל זה אסור בכל האיסורים שנאמרו, אבל בדיעבד אין מקום בהלכה לחייב אותו.